אנחנו בפרק י"ב, סעיף י"ב. הנושא של הסעיף הזה, תודה רבה. הנושא של הסעיף הזה הוא ירידה לצורך עלייה. מישהו שמע פעם את המושג הזה? ירידה? איפה שמעתם את זה?
שמעתי בפעם ראשונה מאיזה די-ג'יי. שאלות, יש הירידות במוזיקה ועליות. שאלו אותו, מה עושים עם הירידות? הוא אומר, ירידה לצורך
עלייה. ירידה לצורך. אז זה גם ברמה האישית. כל אחד יש לו ירידות ועליות. כשאומרים את המילה ירידה לצורך עלייה, צריך להבין שבעצם מדברים על המגמה. גם בירידה יש מגמה. אותה מגמה של העלייה היא קיימת כבר בירידה. כי אם לא היית בירידה, לא היית בעלייה. אז המגמה, מה המגמה של הכל לטובה? הכל לטובה. כשרוצים להגיד הכל לטובה, גם הירידה היא לצורך עלייה. אבל לא רק להגיד, אלא אדם צריך לחיות את הדבר הזה. כל אדם חי בעליות וירידות. ככה הקדוש ברוך הוא סיבב אותנו, סידר לנו. המציאות שלנו היא מציאות מורכבת מעליות וירידות. מדברים של הארת פנים והסתר פנים וכל זה. הסעיף הזה עוסק דווקא ברמה הלאומית. ברמה, לפעמים, מבחינה לאומית, יש לנו ירידה. אז הרב יסביר גם מה שורש הירידה. אבל כל זה לצורך עלייה, כל הדבר הזה. בוא נקרא את הדברים בתוכו. יש שמחשבה יורדת ממרומי גדולתה, ממקור טהרתה, מפני שאחרי אשר נתגשמה במעשה ובחיים, טיפלו באנשים שאינם הגונים והכשיכו את יפעתה, והירידה הזאת אינה ירידת עולם. זה לא ירידה נצחית. כי אי אפשר שהטוב הרוחני המחשבי יהפך לרע. כי כל זה ירידה זמנית, ירידת שעה. והיא גם כן לצורך עלייה. אני רוצה להתייחס לסעיף הזה. סוף מעשה במחשבה תחילה. מחשבה טובה לא הולכת לאיבוד. זה צריך לדעת. אדם יש לו מחשבה טובה. אבל מכל מיני סיבות, בתהליך ההגשמה של החשבה הזאת, אז הוא מתרחק מהמקור, מהמחשבה עצמה. הוא שכח את המחשבה לפעמים. למרות שהמחשבה היא מחשבה טובה. אומר כאן הרב, אל תדאג. המחשבה לא הולכת לאיבוד, למרות שהיא לא נראית כרגע, אבל היא קיימת גנוזה בתוך המעשה, בתוך העניין של העשייה. הדוגמה, אני אתן דוגמה, מדינת ישראל. מדינת ישראל, מבחינה לאומית, יכול להיות גם מבחינה אישית, אבל כל מבחינה לאומית. המחשבה של הקמת מדינת ישראל, אני ביררתי לעצמי מתי התחילה המחשבה הזאת. זה התחיל אצל אברהם אבינו. מה, לפני כל כך הרבה שנים, והמחשבה של אברהם אבינו לא הלכה לאיבוד, מה אתם אומרים? מה המחשבה של אברהם אבינו? כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך, אל הארץ אשר אראך, ואשכה לגוי גדול, ויהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה, כל הדברים האלה. אברהם האמין בדבר הזה? הוא האמין בדבר הזה. הוא היה אדם בודד. הוא אמר, המחשבה הזאת, או האמירה הזאת בעצם, שהאלוקים דיבר אליו, שזה בעצם רצון האלוקים, היא מלווה אותו כל החיים. עם כל הירידות וכל העליות שלו, כולל ירידה למצרים וחזרה לארץ ישראל, וכל הסיבוכים. אבל לא רק אברהם אבינו. כל ההיסטוריה של העם היהודי, הייתי אומר, מתחילה מהמחשבה הטובה הזאת, ויהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמים. כל המשפחות האדמים. הדרך, עברנו, אנחנו עוברים ועברנו דרך התככים, אלפי שנים, עוברים כל מיני קשיים. המחשבה הזאת הלכה לאיבוד, מה אתם אומרים? אני מודיע לכם, אם אתם רוצים לדעת, זה שעובדה אני יושב כאן היום על הכיסא הזה, זה בגלל המחשבה של אברהם אבינו. אילו לא היה אומר, חושב את הדבר הזה, או רוצה את הדבר הזה, אם אברהם אבינו לא היה מקבל את המסר האלוקי הזה, נאמר, אז אנחנו לא היינו יושבים כאן היום בכלל. זה יוצא שהמחשבה הטובה הזאת לא הלכה לאיבוד ולא הולכת לאיבוד, ולעולם לא תלך לאיבוד. כל דברי הנביאים, כל הדברי החכמים, כל הדברים האלה, שדיברו לעתיד לבוא, שהכל יהיה תהיה אחרית הימים, ויהיה שלום, ויהיה טוב, ויהיה כל הדברים האלה, כל הדברים האלה לא הולכים לעיבוד. למרות שעכשיו, במציאות העכשווי, אתה לא רואה את זה. זה גנוז בתוך הדבר. משל למה הדבר דומה לזרע? חקלאי, יש לו מחשבה טובה, הוא רוצה להרוויח. איך הוא ירוויח? הוא יזרע את הזרעי החיטה באדמה. הוא ירוויח מזה, אם תהיה ברכה באותה שנה ויבוא גשם וכל זה, אז כל זרע יביא כמה שיבולים ומזה הוא יהיה... אבל בתהליך של המחשבה של החקלאי, המחשבה היא לא מספיקה. מה הוא עושה? הוא עושה דבר הפוך על הפוך. לוקח את הזרע, שם אותו באדמה, קובר אותו, והזרע נרקב, ומהריקבון הזה יוצא נבטים, והנבטים האלה יוצאים שיבולים, והשיבולים האלה יוצאים בסוף, מה? מה יוצא? קמח, קמח, פרנסה, לחם, לאכול. למרות שבתהליך, מרגע שהוא זרע את האזור, מרגע שהוא חשב מחשבה הטובה הזאת, הוא עבר תהליכים הפוכים בדיוק במקום. אבל בסופו של דבר, יצא מה שיצא. לדוגמה, כמשל. אותו דבר גם בהיסטוריה. ההיסטוריה היא רצופה קשיים. גם עכשיו זה רצוף קשיים כאלה ואחרים. אבל מעבר לכל הקשיים האלה, יש מחשבה טובה, והקדוש ברוך הוא חשבה לטובה, כמו בפרשת שבוע, אם יוסף אומר להם, אתם חשבתם לרעה, אבל הקדוש ברוך הוא חשב את זה לטובה, ליוסף הצדיק. גם כאן אומר, יש אומרים, מחשבה טובה, התעסקו במחשבה הטובה הזאת אנשים לא אידיאליסטים, אינטרסנטים. לגבי המדינה, המחשבה על הקמת מדינת ישראל, נאמר בדור המודרני, התחילה לא מהציונות, התחילה בעצם מגדולי ישראל שהיו טרום לציונות, זה נקרא כמו רבי יהודה אלקלעי, רבי צבי קלישר, רבי אליהו גוטמכר, הגאון מווילנה, בעל שם טוב ואחרים, שהם הגו את שיבת ציון, הם ראו לפניהם מדינה לדוגמה, לתפארת, בית המקדש, להשיב את התורה ליושנה מבחינת מה שהיינו פעם ויותר מזה, מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית וכל זה. אבל כשקמה תנועה ציונית והתחילו להיות אנשי מעשה, אנשים צריכים ליישם את האידאה, את הרעיון, והתחילו להיות שקועים בעשייה כמו היום הזה, בכסף, בממון, בחומר, בדברים כאלה, פתאום הם שכחו, אנשים, מה המקור? למה הם בונים מדינה? מי יודע למה הם בונים מדינה? אתה בטח למדת במכון מאיר. למה מישהו פעם אמר, אחד מראשי הממשלות אמר, שאלו אותו, למה הקימו את המדינה? הוא אמר, מה זה? לעשות כיף. אני לא רוצה להגיד. לעשות כיף. כן, מה זה כיף? שאלו אותו. לנגב חומוס בדמשק. לנגב חומוס בדמשק. כשזה הקמנו את המדינה, לנגב חומוס בדמשק. ואני מבין אותו, לא שאני לא מבין אותו. כי באמת הוא לא יודע מאיפה הוא יודע. הוא אדם שעסוק בעולם של עשייה. ולפעמים כשאדם הוא עסוק בעולם של עשייה, הוא שוכח מהו המקור. לדבר הזה. ואז האדם נעשה מחוספס, חומרני, במקום אידיאליסט, אינטרסנט, והוא מתחיל, כמו שהיום אנחנו רואים, אנשים ששקועים בחומרניות, גם נפלים בכל מיני מקומות לא טובים בעניין הזה. אז זה מה שאומר כאן הרב. יש מחשבה טובה, התעסקו באנשים לא אידיאליסטים, אלא אנשים אינטרסנטים. ואז כביכול, אבל זה לא נכון, כביכול המחשבה היא נעלמת, היא לא רואים אותה. אבל צריך לדעת שהיא לא הלכה לאיבוד. כל מחשבה טובה, אומר כלל גדול, כל מחשבה טובה היא לא הולכת לאיבוד. כמו שחומר לא הולך לאיבוד, ככה המחשבה לא הולכת לאיבוד. אי אפשר שהטוב הרוחני המחשבי יהפך לרע. אי אפשר. כי אם ירידת שעה זה דבר זמני, גם ברמה האישית, גם ברמה הלאומית, גם ברמה העולמית. והיא גם כן לצורך עלייה כל הירידה הזאת. עכשיו הוא מתייחס לאותם אנשים חומרניים, אינטרסנטיים, שהם שקועים בעולם של עשייה יותר, והם שוכחים את האידאה, את הרעיון, את המגמה המוסרית, הרוחנית בתוך העשייה. אותם האנשים שהם קטנים באיכות, יש להם גודל כמותי. הכל סטטיסטיקות, סטטיסטיקות. היום זה מודרני, סטטיסטיקות. מתחילים לעשות סטטיסטיקות. כמות, העיקר הכמות. תגיד לי, כל דבר אתה מודד בכמות. כמה יהודים יש, כמה כסף יש, כמה כלכלה, כמה פה, כמה כמה. מה עם הצד האיכותי, לא הצד הכמותי, האם גם זה הם מתייחסים אליו? זה כמעט לא נמצא באופק. אותם האנשים שהם קטנים באיכות, יש להם גודל כמותי. וגם מידה זו, אף על פי שהיא נחשבת כלא לגבי האיכות, איכות לעומת כמות, מכל מקום, כשהיא מצטרפת עם האיכות, היא מתרתה. זאת אומרת, גם כמות וגם איכות. ברוב עם, הדרת מלך. ברוב עם, כמות גם. וברוב עם, הדרת מלך. הנה, כיוונתי לדעת גדולים. ולאו דווקא הכמות המספרית היא קובעת, כי אם גם הכמות הכוחנית, יש אנשים שנקראים בולדוזרים, כן? יש להם כמות כוחנית, יש להם הרבה כוח, כן? הכוחנית, המרץ, החפץ, תרדוף, להשיג, מה שנקרא קבלני בניין, רוצים, נדחוף, פושרים, יש כאלה, בולדוזרים, אני יודע, כן? לכונן את המבוקש על ידי דרכים מעשיים והתגלות הכוח. האנשים הכוחניים האלה, שהם דוחפים את העגלה, את העשייה, את כל זה, כל זה מתגלה יותר אצל אנשים בעלי חומר חזק וגס, חסרי רוח אצילי. אין להם את האצילות הזאת, את הרוחניות הזאת, המגמה הפנימית. העיקר ההישגיות, ההישגיות החומרית, הרווחים, ההצלחות, הדברים האלה, זה עומד בראש מעייניהם של אותם אנשים שהם שליחים מאלוקים לבנות את המולדת. לא, זה לא סתם. אנחנו זכינו באמת כאן במדינת ישראל להתפתחות אדירה מבחינת תשתיות, מבחינת מדינה, מבחינת כל הבחינות. זה סוג של פושר. אני לא יכול לעשות דבר כזה, מה אני בכושר יכול לעשות? אבל בשביל לדחוף פרויקט, כמו, אני יודע, כביש לירושלים, חדש, ראיתם את הכביש לירושלים? זה פרויקטור. נכון, זה צריך להיות מישהו עם כוחות אדירים מבחינת מרץ וכל זה, וממון, אני לא יודע, אני לא מתאר לעצמי, זה לא דבר פשוט. לפתח... אומרים שעכשיו בונים עיר שלמה בנגב, עיר הבדים. כן. אתה ראית את זה?
אני עובר כל הזמן שם.
כן, מעניין.
התחיל לפני חצי שנה איזה קרוון כזה, עכשיו אתה עובר שם, אתה רואה בנייה בצורה מהירות אדירה. ממש עיר קטנה. עיר קטנה זה...
הנה, נזכרתי פתאום בעיר הבדים. במקרה אני מכיר מי שעומד מאחורי זה. הוא באמת אדם בעל אדם טוב מאוד, אבל אדם בעל כוחות אדירים מבחינה יכולת עשייה וארגון וכל הדברים האלה, זה משהו משהו. אבל הוא אומר, מה שבדרך כלל אצל אנשים בעלי חומר ועשייה, והם אנשים גם שהמימד האידאי הרוחני הוא מסתתר אצלם. המרץ והחפץ ירדוף ולהשיג, לכונן את המבוקש על ידי דרכים מעשיים והתגלות הכוח, כל זה מתגלה יותר אצל אנשים בעלי חומר חזק וגס וחסרי רוח אצילי, המתיש על פי רוב את הכוח היחוסי לחומר, האצילות לעומת החומר. כשאדם שקוע בחומרניות, הצד המוסרי, הרוחני, האצילי, הולך ונעלם, נעלם אצלו. לא שהוא נעלם, הוא קיים, אבל הוא לא בא לידי ביטוי. וכאשר המחשבה צריכה לקנות לה בסיס חומרי, זה דרכה. דרכה לרדת ממעלתה. מישהו רוצה כאן להתחתן במקרה? מי? תרים את היד רגע. רק אחד. גם אתה רוצה. כל הכבוד. גם אתה רוצה להתחתן. אני מודיע לך, זו מחשבה טובה, מה אתה אומר?
בא לידי מעשה.
אה?
מחשבה טובה באה לידי מעשה.
כן, אבל חכה, תתחתן, תראה מה זה. אני אומר תמיד לחתן, זה גם אותיות נחת. למה? המחשבה היא מצוינת. היישום שלה הוא לא קל. הוא לא, אני לא רוצה לייאש אתכם. אבל יש כאן כמה ניסויים כבר, אני יכול להגיד לכם. התחתנת, קיבלת אחריות, פרנסה, עבודה, משפחה, ילדים, בריאות, טטם, 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 אישה, עולם העשייה. נכנסת לעולם, מעולם החלומות, הדמיונות, מעולם מחשבות, לעולם של עשייה. זה לא קל. אבל תתחתנו, בכל זאת, אני... בסדר? אל תתייאשו. למרות שלדעתי, אני מקווה שאני לא טועה, היום יש כאלה מעוקבי נישואים, זאת אומרת, חבר'ה מתחתנים, מגיעים כבר לגילים מבוגרים ולא מתחתנים משום מה.
היחידה שלי בצבא, רק 50%
התחתנו, בני 38-9. אחת הסיבות זה הסיבה הזאת. המחשבה, איך אני אפרנס, איך אני אתמודד עם אישה וילדים וכל זה, מה אני צריך את כל זה? אני אוהב את עצמו, הוא לא מסוגל לחלק את עצמו על אחרים, כי הוא יודע שזה קשה, הוא צריך לוותר על החופש, על הרבה דברים הוא צריך לוותר, אז הוא לא מתחתן. הוא בורח מהמימוש של הרעיון הטבעי ביותר, שאפילו חיות יודעות אותה, של המשך הדורות. הוא בורח מהדבר הזה בגלל הקשיים שהוא רואה לנגד עיניו. למה? כי באמת זה עולם של עשייה, זה כבר לא עולם של מחשבות, זה עולם של עשייה, של מימוש האידאה, הרעיון. אבל אם אתה כן הולך לדבר הזה, אז אני מציע לכם, אתם בעלי, עוד לא התחתנתם, אבל אל תשכחו למה התחתנתם, בסדר? לפי האדם מאבד את ה... אחרי שהוא מתחתן, הוא מאבד בסוף את המשפחה שלו בעצמו. איך? יש אדם שהוא אומר, אני רוצה לפרנס את משפחתי. יפה מאוד, מצווה או לא? כתוב בכתובה, מה הוא צריך לעשות? לפרנס את משפחתו. הוא נהפך לאיש עסקים. ובשביל להרוויח הרבה, מה הוא צריך לעשות? להשקיע את כל כולו. בעבודה, כל כולו. לפעמים זה כרוך בנסיעות לחוץ לארץ. וזה. אחרי 40 שנה שהוא עושה עסקים, הוא כבר מיליונר. הוא שואל, איפה המשפחה שלי? הוא לא ראה לא את הילדים ולא את האישה. הוא כל כך שקוע בדבר שהוא בעצם כבר לא, בכלל לא מחובר לרעיון הראשוני, בשביל מה הולך לעבוד? לפרנס את משפחתו. אז איך שכחת את המשפחה? אלא היית כל כך כרוך בעולם של עשייה, ששכחת את המחשבה שהיא הייתה עומדת ביסוד כל העשייה שלך, להביא פרנסה הביתה. ואז אתה מוצא את, האדם מוצא את עצמו לפעמים, ופתאום הדבר הבסיסי שעליו הוא הלך, בגללו הוא הלך לעבודה, הוא כבר לא קיים. בגלל שהוא הזניח את משפחתו, הוא היה בעולם לגמרי אחר. ככה גם הרב אומר, לפעמים אנשים הם בעלי חומר, הם כל כך תקועים בחומרניות, שהם שוכחים ממה הביא אותם בכלל לחומרניות. כן. להביא ילדים. ודאי. להביא ילדים, הבאת הקמת משפחה, זה לעשות את הדבר הכי טבעי, שיש אפילו בצמחים, מבעלי חיים שרשרת הדורות. שרשרת הדורות. לכן המאמץ האדיר, הקדוש ברוך הוא חנן אותנו כבני אדם, בכוחות אדירים של משיכה בין המינים. ולמה? רק בשביל להמשיך את שרשרת הדורות. הכוח הזה נמצא בהבדל בין בני אדם לבעלי חיים או לצמחים או לדברים כאלה, הוא קיים בכל דבר. אבל לפעמים האדם בגלל הבחירה החופשית שלו, וזה הבעיה. בעל חי אצלו אין שאין לו בחירה חופשית. הוא מביא צאצאים ככה, חופשי חופשי. הצמח גם, הוא מתרבה באופן... האדם בגלל הבחירה החופשית שלו, שזה מהות החיים שלנו, הוא יכול לפקשש את החיים שלו. בבחירה חופשית אתה יכול להצליח, אתה יכול גם להחריב. הבחירה החופשית זה הדבר המהותי, נאמר, של חיי האדם, חיי העולם גם. יש גמרא מסכת חגיגה שאומרת, אוי להן לבריאות שרואות ואינם יודעות מה הן רואות. עומדות ואינם יודעות על מה הן עומדות. ככה רבי יוסי אומר, אוי להן לבריאות. אז הוא אומר, שם מסביר מה זאת אומרת, עומדות ואינן יודעות, מה, אתה עומד על הארץ. אתה לא יודע על מה אתה עומד, אתה יודע. אז אומרת, הארץ אומר, הגמרא אומרת, הארץ עומדת על עמודים. עכשיו, מה הם העמודים האלה? מסביר המהרש"א, העולם עומד על שלושה דברים, על תורה, על עבודה ועל גמילות חסדים. אם אתה חושב שהארץ זה הדבר הפיזי ותו לא, אתה טועה טעות מרה. העולם עומד על הבחירה החופשית שלך. אם אתה בוחר בטוב, אתה מקיים את העולם. אם אתה לא בוחר בטוב, אתה מאבד את העולם. זאת אומרת, בסך הכל העולם הפיזי שאנחנו קיימים עליו, היסודות שלו הם יסודות מוסריים, רוחניים, ערכיים, נאמר ככה. כשזה לא קיים, אז גם העולם, אתה מאבד את העולם, יש כאן עיבוד העולם. ככה מסביר המהרש"א את הדברים האלה של רבי יוסי בעניין. וזה נכון. אדם חי בעולם, הוא צריך לדעת מהם יסודות העולם. העולם הפרטי שלו, אבל לא רק שלו. גם של הציבור, של האומה, של האנושות. הנה, בתקופת המבול, הם איבדו את העמוד המוסרי, נאמר, של הקיום של העולם, במבול העולם, בחורבן לעולם. אותו דבר גם באופן אישי או משפחתי או דברים כאלה. היסודות האלה הם היסודות היותר מוצקים, היותר חזקים, היותר אפשריים. אבל כשאדם כל כולו עסוק בחומר, והוא שוכח את הצד המוסרי, הצד הערכי, הצד... לא זו רמה דתית, גם ברמה אנושית. אז יום אחד יכול להיות, איך אומרים, מולטי מיליונר, מסודר מכאן דרך חדשה, ויום אחד תופסים אותו במילה או מרמה או משהו כזה, ופתאום כל הדבר הענק הזה קורס בין רגע. הוא יושב בבית סוהר. יכול לקרוא דבר כזה? מה יותר חזק? הכסף שהוא צבר לעצמו, הנכסים, או הדבר הערכי, שאדם יצא להיות ישר והגון, ברגע שאיבד את הדבר הזה, הוא איבד בעצם את הכל. אז זה הרבה יותר חזק הדבר הרוחני, מאשר הדבר החומרי. אז אם הוא מאבד את זה, אז אוי ואבוי. אותו דבר, פרשת השבוע, שלמדנו לפני שבועיים, שלושה, ניצוץ יוצא מהפחמי הזה, ומדליק את כל הרמת הפשטים, שזה הכמות והחומר והדברים האלה. אז איך אומרים? להבה יוצאת מיוסף, ומדליקה את כל מה שנראה ענק וגדול וכמותי וכל הדברים האלה. אז זה העניין. אתה עסוק בעולם של עשייה, אל תשכח את המחשבה, את האידאה, את הרעיון, את המגמה הפנימית שבתוך כל עולם העשייה. אחרת אתה יכול לאבד גם את עולם העשייה באיזשהו מקום. אז זה מרחיב כאן הרב. אז, כן, כאשר המחשבה צריכה לקנות לה בסיס חומרי, דרכה לרדת ממעלתה. בפרק הזה הנה היא משלכת לארץ, ופריצים באים בה ומחללים את קדושתה, אבל עם זה מתרבים אוכלוסיה, כמות על חשבון האיכות. כמו היום, אנחנו היום 6 מיליון יהודים, נכון? נכון או לא? יותר משישה מיליון יהודים בארץ. זה דבר כמותי. אבל המחשבה, נאמר, הבראשיתית, שליוותה את אבות האומה עוד לפני הקמת הציונות, כבר נשכחה לגמרי. ארץ ישראל, בית המקדש, כל הדברים האלה, כאילו, אנשים מסוימים, חוגים מסוימים, זה כבר לא רלוונטי הדבר הזה. פתאום ארץ ישראל נפכה לנדלן. לתת, לקחת, לעשות זה, לעשות זה. כאילו זה דבר לגיטימי כל הדבר הזה. חס ושלום.
זה לא בדרך לבעצם, לא יודע מי אמר את זה, אבל שיבוא יום וכל
דרגי הבנת ישראל
יהיה שווה
זהב. הוא כבר שווה זהב.
אני אומר, אבל זה גם בדרך שזה קורה. זה שהנדלן הוא יקר, רק אומר שכמה רוצים.
הכל נכון, מה שאתה אומר, נכון. הכל זה לראות זה בעין טובה. אבל אני לא מדבר על העתיד לבוא, אני מדבר על העכשוויות. לפעמים אדם שהוא היום, ניקח את הצד הפוליטי, למרות שאנחנו לא עוסקים בפוליטיקה, יש חלק שהאנשים שאומרים, הדבר הכי חשוב במדינה היום, שלא ימותו ברעב. חומר, 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 חומר. דרך אגב, זה בלוף אחד גדול, שקר אחד גדול. לא שזה לא חשוב. אבל זה באמת הדבר הכי חשוב במדינת ישראל, העניין הכלכלי. זה לא דבר חשוב מאוד, אבל זה לא הדבר העיקרי. מה הדבר העיקרי? הדבר הנשמתי, זה צריך לדעת. דהיינו החינוך, דהיינו הרוח, האידיאלים, השייכות לשורשים, לארץ הזאת, לתורה הזאת. זה הדבר הכי חשוב, כי למה? כי זה נותן לנו את הכוח, את היכולת, גם בכלכלה, בכל דבר, הדבר נותן לנו את הדבר. אז יש אנשים שאומרים, לא, לא מעניין אותנו כל הדבר. רק העניין הצד הכלכלי מעניין אותנו. רק הצד החומרני מעניין אותנו. זה באמת מעניין אותם. אבל איבדו את הדברים המהותיים, מאבדים בזה את הדברים המהותיים. כי מה זה חומר? חומר זה בורסה. מישהו ראה פעם בורסה, איך זה נראה? לא ראיתם. שלא תראו, גם אני לא רואה. לפעמים נורא אנשים הולכים ברחוב עם פנים נפולים. מה קרה? לא שמעת? הבורסה נפלה. או הם חייכים. לא שמעת מה קראת? הבורסה עולה. כל כך משתנה. מיום ליום, לפעמים משעה לשעה. יו יו כזה. והם חיים את זה, נושמים את זה. זה לא סתם. איזה חיים מטורפים אלה. אני לא מקנה באנשים שחיים את הבורסה הזאת. ודאי, אבל שאלה מה הוא העיקר. כמו גוף ונשמה. ודאי, עשה מה שאומר כאן הרב. שהחומרניות היא בסדר. לא שלא בסדר. אבל צריך לזכור גם את מה שמסתתר מעבר לזה. שכל זה בא ככלי. אבל זה לא כמהות הדבר הזה. אז הנה, מחר זה 10 בטבת. גלינו מארצנו, בגלל מה? בגלל החומר? בגלל שהייתה החקלאות לא מפותחת, מה? למה גלינו מארצנו? בגלל שנאת חינם. בגלל זה גלינו. שנאה זה כבר עניין ערכי, דבר רוחני. זה היסוד לכל חברה אנושית. וגם בבית, במשפחה. הכל מתחיל מהרוח, למרות שבמשפחה צריך גם את החומר, דירה ופרנסה וכל הדברים האלה. אבל אם אין שם אמון ואין שם רוח ואין זה, אז הכל מתפורר, זה מובן. זה מה שהרב אומר. נכון שההתרבות היא גורמת לחומרניות יותר. ופרצים באים מחללים את הקדושתה של המחשבה. אבל אם זה מתרבים אוכלוסיה, והתגלות האומץ החומרי הולכת ונוספת, והדברים הולכים כך עד בוא התור, עד מתי זה יהיה ככה? עד מתי נהיה שקועים בחומרניות? מבחינה היסטורית, מבחינת הדורות. זה מעניין אתכם? עד מתי? אנחנו רואים כל הזמן שקועים יותר ויותר בחומר. אבל יש קץ לדבר הזה, עד מתי? מתי זה יתהפך הדבר? הנה, אתה אמרת, הנה יפה, זה כתוב כאן בסדר. עד מתי שמתעוררים עדיני לב, חמושים בכוח צדקת השם, והם עולים אל ראש הפסגה אל מקור טהרת המחשבה, הם חוזרים בחזרה אל השורשים, ומתעמקים בתוכיותה של המחשבה שמסתתרת בתוך כל החומרניות הזאת. ומכניסים בה את התואר שבנשמתם, את כוונותיהם העדינות ומחשבותיהם הזכות, ומתוך כך, זו המחשבה הכללית בעצמה, שמפני מחוביה הרוחניים מתקירת הקוצים של החומרניות, הסובבים אותה, היא מוטלת עייפה בחולשה וכוח, בתרדמת מוות לפעמים, וכמעט באין רוח חיים, מתעוררת היא ומתחלת להשפיע על כל הנגשים אליה תל חיים בעוד גבורה מפנימיותה. ואז מתעלים בעילויה כל הדבקים בה כולל החומרניות. דיינו, הוא אומר, זה שאנחנו, בגלל השקיעה בחומרניות ובאינטרסנטיות וכל הדברים האלה, התרחקנו מהאידאה, מהמחשבות, מהדברים, זה לא סוף פסוק. יקום בדור עדיני לב, רגישים, וישאלו את השאלה הפשוטה, מה מסתתר מאחורי כל ההתפתחות האדירה הזאת, והתייקרות אדירות, כמו שאמרת, וכל הבנייה וכל הדברים האלה? לא נמתה ירושלים שלמעלה, עד שלא תיבנה ירושלים שלמטה. אתמול הייתי בהר חומה, בשכונת הר חומה, בניחום אבלים. איזה יופי של שכונה. מישהו היה פעם שם בשכונה הזו? לא הייתי, אני מציע לכם לבוא לשם. זה מקום, שכונה לתפארת, שבנו שם ובונים שם ולא מפסיקים לבנות שם. זה שכונה הזו, הולכת ונבנית בלי עין הרע. אבל המעשה זה עולם של עשייה. מי בונה אותה? קבלני בניין בונים אותה. אבל מעבר לזה בעניין ירושלים שלמעלה. ירושלים שלמעלה לא תיבנה, אלא אם כן תיבנה ירושלים שלמטה. אז אותם עדיני לב, הם רואים בכל בית גילוי השכינה, גילוי אור השם בעולם. כל בית בארץ ובירושלים מפרט. כל דבר כזה זה גילוי אור השם בעולם. אתה מסתכל על היום על ירושלים, בלי עין הרע. איזה, איך אומרים? דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם. איזה רוחב דעת, איזה יופי, איזה עיר. מותק של עיר, אתם ראים, שמתם לב. וכל השפע האלוקי, כל האור האלוקי מתגלה בתוך כל העשייה הזאת. ומתוך כל העשייה הזאת מתגלה כל מה שמתגלה. אז זה מה שאומר, יבוא עדיני לב ויגידו לא לשלול את העשייה. אלא לראות את המגמה הפנימית שבתוך העשייה. מה אנחנו יוצרים כאן? איזה כלי נהדר, כלי לגילוי השכינה, גילוי אור השם בעולם וכל זה, זאת ירושלים בעצם. ירושלים אורו של עולם, אבל ירושלים אורו של עולם לא יכולה להיות בגבעות שוממות. זה לא יכול להיות שהיהודים לא יהיו כאן ברבבות ובמאות אלפים ומיליונים, ברוך השם. דרך זה מתגלה אור השם בעולם. אז זה מה שהוא אומר, עדיני הלב, הם מסתכלים, חודרים במבט החודר שלהם, הם חודרים, במחשבה, שמאחורי כל העשייה הזאת, מתגלה דבר גדול מאוד. אור השם מתגלה. אז זה התשובה, זה מה שאמרת. אבל התשובה, אני לא מדבר על זה אדם שמניח תפילין ותו לא. אבל שווים אל המחשבה האלוקית, אל הרעיון האלוקי, אל הדבר שמסתתר מעבר לכל העשייה הגדולה הזאת של מדינת ישראל, של ירושלים בפרט, שהולכת ונבנית. גם גם אותם אשר דבקו בה בימי עונייה הרוחני, אשר על ידי זדון ושובבות רשע, שרו מהדרך הראשית הסלולה למגמתה של המחשבה, כמו אותו דור שקיים היום, ולצערנו הרב גם מגלים כל מיני שחיתויות וכל מיני דברים כאלה, גם הם יגלו שבעצם בתוך כל העשייה הזו, תמון גרעין חיובי, יגלו את הגרעין החיובי הזה. אינם גם הם מתעלים עם השבים על ידה בתשובה בהירה העליונה במעוף נשר וקלות נפלאה שאין דומה לה בכל גילוי של חזיון תשובה הבא מצד יצורות הכוח הטוב של איזו נפש פרטית, זה דבר כללי יהיה. במחזה הזה שכל העשייה הזאת, זה מה שהרב אומר, לקדש את החול, לקדש את עולם העשייה, כל המחזה הזה בו יבוא ולא יאחר, אור השם המעולף בערפילים. איך אומרים? גם שמיים מוטה ערפל, כשהנשמה מהירה, גם שמיים מוטה ערפל, מהירים אור נעים. הגנוז בנקודת ציון היסודית, יופיע, יעלה מעמק הבכה, את מקדש מלך עיר מלוכה וכל אגפיה, ואימה יעלו כל המחזיקים בכנף מילה הקרובים והרחוקים, לתחיית אמת וישועת עולמים, ומהרה בימינו, אמן.